בענייני היום, אז בדרך כלל זה, אני מלמדת את זה בימי בין המצרים, וכמובן שאני לא אאריך בזה עכשיו, ובעזרת השם בקיץ ניפגש נדבר. אולי עד אז ייבנה בית המקדש ואז לא נצטרך וכו', אבל בינתיים באמת לנסות להתחבר לכאב הזה. אז הרב דסלר כותב בספר שלו מכתב מאליהו, הוא מתייחס לימי בין המצרים ובכלל לכל ענייני חורבן. הוא מתאר שם שבאמת באמת קצת קשה להתחבר ליום הזה מהצד הפרטי שלנו, כי חוץ מזה שזה צום וזה מעצבן ואנחנו מחכים שיגמר ואנחנו כבר בצהריים מתחילים לחשוב מה מכינים וכו', אנחנו לא ממש מצטערים. הצער באמת של הצום הוא כאילו קצת תחושה של רעב, קצת תחושה של חולשה, אולי אפילו תחושה כזאת של רפיון כזה, אבל מפה ועד להתגעגע למשהו שחסר לנו, המרחק מאוד מאוד גדול. ובאמת קשה להפעיל את הלב על משהו שבאמת אין לנו געגוע אליו. אז ביום הזה, כמו שמן הסתם אתם יודעות, החל המצור על ירושלים. עכשיו, כדי לנסות להבין מה היה שם, באמת אנחנו לא עם שמתרפק על היסטוריה בשביל להעלות נוסטלגיות, כן? מה היה, צרו על העיר, ואז אי אפשר היה להיכנס ולצאת. הרי אם רק היינו סוגרים אתכם פה, במקום הקדוש והמיוחד הזה, ולא נותנים לכם לצאת, זה היה מזעזע, כן? זאת אומרת, במקום שטוב לנו, אנחנו לא אוהבים להיות מוגבלים. אז במקום שבאמת המצב היה מאוד מאוד קשה, רעב, ובאמת היה מלחמות בין שתי הצדדים, כן? היו, גם בתוך היהודים היה מאבק מה נכון לעשות, וזה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. אנחנו יודעים שמלחמה מבפנים היא רק באה לידי ביטוי בחוץ. אז באמת היום הזה, שכל הצרות משם הכל התגלגל ונהיה גרוע עד לחורבן בית המקדש, זה יום שאנחנו מציינים אותו בצורה של צום. כן? והצום הוא יחסית גם קצר, גם קל, הוא רק תזכורת. והשאלה למה התזכורת? במה אני רוצה להיזכר? כן? אם אני אגיד לכם שמה שעולה לי בראש זה בית מקדש והקרבת קורבנות, זה לא אמת, זה לא מה שעולה בראש כשצמים. כמה אני מתגעגעת להקריב איזה פר ענק ושיעמוד שם, כן, כהן גדול ויחפר על כל עם ישראל. נראה משהו שכמעט אי אפשר לגעת בו. כמובן, כי אנחנו לא מבינים במה שאנחנו לא מכירים. אבל זה לא אומר שזה לא חסר. אז איך באמת נרגיש את החיסרון? אז באמת יש מה שנקרא פטנט רשום, זה הרב דסלר כותב אצלו בספר, והאמת שאני שומעת יותר ויותר שזה משהו שכל אחד מביא אותו בזווית אחרת, כל תלמיד חכם. אבל באמת כל הצרות שבאות על עם ישראל, מקורן בחסר הזה. מקורן בחסר של בית המקדש. למה אתם צוחקות? כי זה משהו שאמרו כבר? אז זה באמת מקורן בחסר העצום הזה שקיים בנו. ואנחנו לא יודעים להרגיש אותו. אומר הרב דסלר, הלב שהיה, כן, אטום בחטא המדבר, כן? אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני משהו סדר לכם בחייה של דורות. אבל לא יודעת איך מה מילות הקישור, אבל כן, תהיה לכם בחייה של דורות. והבחייה של הדורות אין לה מטרה סתמית, כן? בעזרת השם עוד נלמד את זה, אבל אין איזה בחייה סתם. בחייה כאילו סתם בשביל לבכות. אלא אדם שהוא רוצה באמת לפתוח את הלב, הוא צריך לכאוב משהו אמיתי. אם אתה בכית סתם כאילו הייתה בך אמונה, כן? בחייה שהיא לא אמיתית, כן? בימי המדבר, כשראית ניסים גלויים לנגד עיניך, עכשיו, לדורות, כן? אני אעשה בחייה, כן? בחייה לדורות עד שיפתח לך הלב, כן? עכשיו, זה דבר שהוא קצת קשה, כן? זאת אומרת, אנחנו צריכים בעצם ללמוד להפעיל את הלב שלנו. זה המעבר מהגלות לגאולה, זה ללמוד לפתוח את הלב באמת. כאילו שהלב שלנו יפעל, כן? ובאמת הצרות שבאות עלינו, הן אכן עושות את זה, כן? הן מובילות אותנו למקום של הכרה במי שאנחנו, במה שאנחנו. וודאי שאנחנו מבינים מה עיקר ומה תפל. למרות כל ההתקדמות, לא יודעת מה, הטכנולוגית, והדברים שעוטפים אותנו, הדברים האמיתיים באמת, הנה רק שבוע שעבר, עברנו שבוע כזה של תזכורת כזאת, מי אנחנו, מה אנחנו, ומה הלב שלנו אמור להרגיש, והתחינה מהמקום הזה, היא באמת על בית מקדש. גם שאנחנו לא יודעים להגיד מה זה בית מקדש, אנחנו יודעים שאת זה אנחנו לא רוצים, את הצרות האלה, את הרדיפה הזו, את הגלות הזו, אנחנו רוצים להתנער ממנה ולהיכנס לתוך מהלך לגמרי של גאולה. היום הזה הוא אומנם בזעיר אנפין, אבל בקטן, איזושהי תחושה של צער שאמור להזכיר לי את הלב שלי, להזכיר לי מה באמת 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 חשוב ומה ליד, מה באמת באמת העיקר, מה באמת חסר לי, והשכילו חכמנו לתקן את היום הזה כדי שבאמת לא נשכח, כי אנחנו בטבע העולם, בכלל במצילת ישרים אנחנו מזכירים את זה המון, בטבע העולם אנחנו פשוט כל הזמן רדופים משימות ומטלות, ואם אנחנו לא עוצרים רגע, ואם לא יעזרו לנו לעצור, אני מניחה שאם לא היה היום יום צום, היינו מציינים את היום הזה, פחות או יותר, וזהו, כן? אפילו ברמת הלזכור לדבר על זה, בסדר? כן? הגוף קצת יותר חלש, יש איזושהי התייחסות, יש איזושהי התייחסות לדברים נצחיים ולא חומריים, וזה מסייע בעזרת השם לזכור את העיקר, זה ממש ממש על אפילו לא על רגל אחת, על רבע ציפורן בערך, על היום הזה. בעזרת השם נלמד, נראה לי שזה גם יכול לקדם את הנושא של הגאולה מאוד, אז בעזרת השם נתחיל. תזכירו לי רק איפה אנחנו, בגלל שנפלה לי הסימניה באוטו. באכסדרה, אבל איזה פרק? איך? כן, מעולה. אז אנחנו ממש בסוף פרק ג' לפי מה שאתם אומרות, נכון? לקראת הסוף ממש. כן. אז באמת יש תכלית, דיברנו על זה שבאמת איך אנחנו נדע לאן להגיע ומה המטרות שלנו, באמת יש מישהו שעומד מעל. אחסדרה אמרנו שזה מין במה כזאת, שכן, אני יכולה לראות מפה את מי שיושבת שם לא יכולה לראות, נכון? יש משהו שכבר אני עברתי ואני מסוגלת לראות אחרי שעברתי את הדברים האלה, אני מסוגלת להבחין בין טוב לרע, אני מסוגלת להבחין בין עצת יצר למשהו אמיתי, כן? ולכן זה הדרך להגיע. אז אני במילים, ואומנם השבילים האלה מהם ישרים ומגיעים באמת אל האכסדרה, דיברנו על המבוך, כן? שאנחנו נמצאים על איזשהו מבוך, ואנחנו לא יודעים באמת מה השביל הנכון, אבל מי שמסתכל מלמעלה ודאי יודע. אז באומנם השבילים האלה מהם ישרים ומגיעים באמת אל האכסדרה, ומהם משגים את האדם ומרחיקים אותו ממנה. ואומנם ההולך בין השבילים, הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב. כי כולם שווים ואין הפרש ביניהם, לעין הרואה אותם, אם לא שידע הדרך בבקיאות ותביעות עין, שכבר נכנס בם והגיע אל התכלית שהוא האכסדרה. והנה, העומד כבר על האכסדרה, הוא רואה כל הדרכים לפניו, הוא מבחין בין האמיתיים והכוזבים. הוא יכול להזהיר את ההולכים בם, לומר זה הדרך לחובו. והנה מי שירצה להאמין לו, יגיע למקום המיועד, ומי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחר עינה, ודאי שישאר עובד ולא יגיע אליו. כן הדבר הזה, מי שעדיין לא משל ויצרו, ובתוך השבילים, לא יוכל להבחין ביניהם, אך המושלים ביצרם, שכבר הגיעו אל האכסדרה, שכבר יצאו מן השבילים וראו כל הדרכים לעיניהם בבירור, הם יכולים לייעץ למי שירצה לשמוע, ואליהם צריכים אנו להאמין. ואומנם מה יעצה שהם נותנים לנו? בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם, כי כבר הם ניסו וראו וידעו שזה לבדו הוא הדרך האמיתי, להגיע האדם אל הטובה שהוא מבקש ולא זולת זה. נסביר שהוא לא אומר להתייעץ עם אנשים שכבר כן יודעים את הכל, כן, זה נשמע פה כאילו, כן, הם כבר יודעים את הכל, אז כאילו, אז מה הם עושים פה בעולם? כן, לפי מה שלמדנו, מי שכבר סיים את התובנות שלו בעולם הזה, אין לו מה לעשות פה. אבל הוא מדבר על דרך העבודה. האנשים שכבר הבינו שהדרך היחידה להתברר בעולם הזה זה ממש לעשות חשבון, לבדוק מה הדבר הטוב שאני עושה ומה הדבר הפחות טוב שאני עושה ומה אני רוצה להתרחק ממנו ממש כמו מאש. ואיזה דבר הוא כזה, ואיזה דבר הוא כזה, ואנשים שכבר עברו את המסלול הזה, לא שהם סיימו לעשות את עבודת המידות שלהם, אלא שהם כבר הבינו שזה הטכניקה, זאת הדרך. אם אני הבנתי שזאת הדרך, זה לא אומר שאני מתוקנת כולי, אבל אני מבינה שזאת הדרך. זאת הדרך להלך בה, זה לא אומר שנגמר לי השביל. זה רק אומר שאני יודעת באיזה שביל לפסוע. כללו של דבר, צריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד, בכל זמן תמיד. ובזמן הקבוע לו, בהתבודדו, זה מכאן שהרמח"ל הוא גם היה ברסלבר קצת, כן, הוא גם היה מתבודד. מהו הדרך האמיתי לפי חוק התורה שהאדם צריך ללך בו? ואחר כך יבוא להתבונן על מעשיו, אם הם על הדרך הזה, אם לא. כי על ידי זה ודאי שיהיה לו נקל להתאר מכל רע וליישר כל דרכיו. וכמו שהכתוב אומר, פלס מעגל רגליך וכל דרכיך ייכונו, ואומר נחפשה דרכנו ונחקורה ונשוב עד השם. הפטנט הוא פשוט ללכת בשביל של החשבון, של הבירור, של ההסתכלות על המעשים שלי. זה הדרך הכי פשוטה לדעת מה הדרך. זה הדרך הכי הכי פשוטה והכי נכונה והכי ישירה כדי באמת לעבוד על המידות שאני לא אפספס את מה שאני רוצה לעשות פה בעולם. זאת הדרך וזה השביל. וכן, אלה היו החלקים של הזהירות. עכשיו בעזרת השם, נתחיל את הדרך לקנות את הזהירות. טוב, הבנו? כן, בטח, בטח.
מה שאמרת לאנשים, אני מתייעצים איתם, וכאילו, הם כאילו, הם מתייעצים איתם, הם קצת יותר כאילו חכמים איתם, הם בעצם לא יודעים מה שבמרים,
כאילו שיקול דעת. קודם כל, ודאי, תמיד. זאת אומרת, איך תמיד אנחנו אומרים, לעולם הבא את לא תקחי איתך אף אחד. תעמדי שם עד 120, בבריאות, בשמחה, תעמדי שם עד בפני עצמך. זאת אומרת, לא תקחי את הרב, תגיד, סליחה, כאילו, בוא תייצג אותי, נכון? זאת אומרת שמצד אחד קובעו תלמידי חכמים, וההתייעצות עם תלמידי חכמים בוודאי ראויה ונכונה. בסופו של דבר, כשאנחנו אומרים שיקול דעת, כן, יש את האמירה על תלמיד חכם, שאפילו אומר לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל, אתה צריך להקשיב לו. אז מה זאת אומרת? כן? איך הדבר הזה יכול להסתדר? מה זה תלמיד חכם? באמת, התלמיד חכם הוא המלווה, הוא כן, עשה לך רב, זה כאילו, זה הכי בהתייעצות, כן? זה הרב שלי. כן, אבל אם התלמיד חכם אומר משהו שאני לא יכולה לבצע, שהוא כמובן, אם הוא נגד התורה, אז ודאי שאני צריכה, כן, להפעיל שיקול דעת. ובכלל בענייני, יש ענייני הלכה ויש ענייני מוסר. בענייני מוסר אדם צריך בוודאי, בוודאי, בוודאי להיות הוא, כן, מול הקדוש ברוך. כמובן בהתייעצות, ההתייעצות היא לא על תגיד לי מה לעשות פה ותגיד לי מה לעשות פה, אלא תפיסת עולם, דרך, רוח, כן? שזה ודאי תמיד אתה צריך להפעיל את השיקול דעת שלך, מה נכון פה, כן? ובשביל זה אנחנו מתייעצים עם תלמידי חכמים, אבל אנחנו לא לוקחים את זה כמשהו גורוי כזה, שהרב יגיד לי מה לעשות כל הזמן, כי זה לא, זה לפחות לפי תפיסתנו, זה לא הדבר הנכון, שהרב הוא הגורו. הרב הוא אותו רב שהוא הצינור של, כן, שדרכו אני לומדת. כן, והוא מלווה. מלווה, והוא צריך להיות כמובן בעל מידות טובות, ויראת שמיים, ותורה. ובסופו של דבר, אני צריכה לעמוד מול עצמי ולעשות את העבודה שמוטלת עליי, בסדר? אז ודאי, שיקול דעת זה... זה כאילו נשמע לא כל כך טוב, כי כאילו אני מתייעץ עם רב, אז אני אפעיל שיקול דעת, כאילו מה שמתאים לי או לא. אבל באמת, אם זה ענייני תורה והלכה, בוודאי שזה פשוט, שאני מקבלת את ההלכה מהתלמיד חכם. אבל אם זה ענייני השקפה או בירור, כן, שאני צריכה לעשות עם עצמי, אפילו על המידות שלי, מה נכון ומה לא, אני מתבררת שוב, מה זה האכסדרה הזו והמבוך הזה? זה בסך הכל אדם שכמה מטרים לפניי, כמה מאות מטרים, כמה מיליוני מטרים לפניי, הוא הלך ובירר איזה דרך היא הנכונה לעבוד השם. לא מה אני צריכה לעשות לפי דעתו, אלא באמת גם בכלל שמתייעצים צריך לדעת מה לשאול. אמנם, כן, נגיד לפני כמה זמן מישהי שאלה אותי, אז מה הייתי צריכה לעשות, כך או כך? אני, כמובן שאני לא בגדר תלמיד חכם, כן? אבל אני אומרת, צורת השאלה למישהו שאתה רוצה להתייעץ איתו, היא מה נכון לעשות. ובאמת, אתה אין ודאות מה נכון פה. יש את המציאות המבררת, המתבררת, דברים שצריכים לדעת אותם, צריך לדעת שכך, וצריך לדעת שכך, ומתוך פה צריך לחשוב מה באמת הנכון לך, מה הנכון לך, מה הנכון בסיטואציה הזו. ובלי הפרמטר של הבן אדם, קצת קשה לעשות את ההחלטה הזו. בסדר, אם זה עניין הלכה, זה פסיקה פשוטה. אבל אם זה ענייני השקפה, אז ודאי שצריך לערב אותך בתוך השיקול דעת הזה. כן, אפשר ביחד עם הבן אדם שמתייעצים איתו, אבל ודאי שצריך להפעיל את כל כוחות החיים ולא להתעלם בכלל. בסדר? טוב, בדרך קניית הזהירות. איך קונים בנפש את המידה הזו? איך לוקחים את מידת הזהירות ובאמת משתמשים בה, אוקיי? אז באמת קודם כל להכניס למודעות, לפני שאנחנו מתחילים לדבר, להכניס למודעות שאני צריכה, בעצם העולם הזה זה לא איזה אני חיה וזהו, אלא יש, כן, וכמו איזה בולדוזר, בעצם יש עניינים שאני צריכה באמת לתת את תשומת הלב אליהם, כן? אם יש לי כזה עניין וכזה עניין וכזה עניין וכזה עניין וכזה עניין וכזה עניין וכזה עניין, זה מפת חיי, אני צריכה להתייחס לזה. אני לא פשוט, אוקיי, כן, מכירים את זה, יש לי משהו, טוב, יעבור, טוב, לא משנה, טוב, לא חשוב. לא, אין דבר כזה. בעולם של הקדוש ברוך הוא, הכל משמעותי וחשוב. להכל יש משהו שאנחנו רוצים לשים, כן, להתייחס אליו, שיהיה לנו תשומת לב. בסדר? אז אנחנו נתחיל. בדרך קניית הזהירות. הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות. בדרך כלל זה מה שעוזר לו להגיע לשם. ולימוד התורה. קודם כל, זה שאני לומדת תורה, כן, שאתם זכות לעשות את זה השנה. אני פשוט לומדת, כן, תסתכלו על עצמכם מתחילת שנה עד עכשיו. אני מתמלאת בידע, באופן טבעי זה גורם לי, באוטומט, להיזהר יותר, לא יודעת אם אתם לומדות הלכות כשרות, זה עוזר ללמוד, זה עוזר, זה, אני שמה לב, אין מה לעשות, כאילו, אני לא, זה לא יכול לעבוד אחרת. אם אני לומדת חוקי תנועה, אני אשים לב, אם אני אעשה אותם או לא, זה סיפור אחר, אבל קודם כל אני יודע שיש פה תמרור. כן? בתור ילדה קטנה, אני לא בטוחה שידעת בדיוק שיש תמרורים, ואם בכלל זה עניין אותך, אולי חשבת שזה קישוט ברחוב, כן? אבל ככל שאת גדלה, ואת יודעת שיש תמרורים, ויש להם משמעות, ואת לומדת על המשמעות שלהם, הם הופכים להיות בעלי התייחסות, ואת תתייחסי אליהם. לכן, אם נלך על הדוגמה יותר נכונה וראויה, אז איך אני אגיע לכדי זהירות? קודם כל, אני אלמד. ככל שאני אלמד יותר, אני ידע להיות זהירה יותר, מה שנקרא, בממרה הראשונה שלמדנו, תורה מביאה לידי זהירות. דבר ראשון, ידע. ידע הלכתי, ידע מוסרי, ידע תורני. איזה סוג שאתם רוצות, כן? גם ידע עולם. מה יביא אותי לידי זהירות? אם אני ידע שאש זה דבר שגורם לקביעות, אני לא יטביל את עצמי באש, נכון? אם אני ידע שמים חמים זה דבר שאפשר להשתמש בו, אבל צריך להיזהר מאלף, בית וגימים. נשתמש בו בצורה, נכון? ידע כלשהו וכמובן תורה. והוא מה שאמר רבי פנחס בתחילת הברייתא, התורה מביאה לידי זהירות. אמנם על דרך פרט המביא לזה הוא ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב באדם. ועומק הדין עליה ויצא לו זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש ומן הלימוד במאמר החכמים זכרונם לברכה. המעוררים הזה. זאת אומרת, אדם צריך להתבונן בשני דברים. אחד, כמובן, ללמוד ידע של תורה. והדבר השני, להתבונן מה החובה שלי האישית בעולם. מה אני צריך לעשות, כן, זה מה שהוא אומר, על דרך הפרט. מה אני בעצם צריכה, למה באתי לכאן? איך אני אדע? למה מה הקשר? מביאה אותך. נכון. לתפקיד שלי בעולם. כי אם אני לא אתברר מה התפקיד שלי, קודם כל בתוך כלל עם ישראל, ודבר שני בפרטי, אני יכולה פשוט לחיות חיים ליד התפקיד שלי. כן? אז אני לא אהיה זהירה בזה. זאת אומרת, אם אני רוצה, עוד פעם, ללכת על הדבר הראשון שדיברנו שיש לי מטרה, שלשמה באתי לעולם, כן? וזה העניין, אז אם אני לא יביא למודעות שלי מה התפקיד שלי, אני יכולה לגמרי לא להיות זהירה שם. אני יכולה למשל עם התפקיד שלי, לא יודעת מה, הוא להיות, לא יודעת מה, פרופסורית לאנטומיה, ואני לא אתבונן בדבר, ואני לא ידע את זה, ואני לא אשים לי את זה פה. אני יכולה פשוט כאילו להעביר חיים בלי, כן? אתן לך דוגמה. כן? לפני שנתיים התחלתי ללמוד לתואר שני. עכשיו, באמת, כאילו זה היה סוג של הקשבה לעיתוי, לזמן, אם זה מתאים, לא מתאים, כן, זה משהו שהבנתי שאני צריכה לעשות אותו עכשיו, בסדר? מתוך הקשבה, מתוך התבוננות, מתוך לא משנה, בסדר? ההמשך היה שביקשו ממני לעשות משהו שהייתי צריכה בשביל התואר שני, בסדר? עכשיו, אני לא ידעתי את זה מראש, נכון? לא ידעתי שזה בדיוק יקרה ושזה בדיוק זה, אני לא יודעת מה יהיה בעתיד. אבל ההקשבה מייצרת את התשומת לב למציאות העכשווית והיא מכוונת אותי. ואז אני באמת זהירה, אני אומרת רגע, אני רואה שזה הזמן וזה המקום. אז אני אתייחס לזה, אני אעשה את זה. מבינה מה אני אומרת? כאילו ההתבוננות וההתייחסות לתפקיד שלי, כן? יש לי בראש איזשהו תפקיד, כן? יש לי בראש איזשהו משהו שאני יודעת שאני צריכה לעשות פה לאט לאט, כן? אני מתבררת בדבר הזה. אז אני יודעת שאני צריכה לכוון לשם. אני יודעת שזה הכיוון. עכשיו, הייתי יכולה ככה להפסיד את התואר הזה. כאילו, זה לא... כאילו, עכשיו לא, קורה כאילו, סתם דוגמה לקונית. אבל היא גם חלק מהמארג השלם של מה שאני אמורה לעשות. אז יכולתי כאילו, אם זה לא היה יושב לי בראש מה התפקיד שלי, או מה אני צריכה, או איזושהי הכוונה, כמובן מתוך בירור של שנים, אם זה לא היה יושב לי בראש, הייתי נתת לזה לעבור, כי זה לא כזה אטרקציה לתת ללימודי תואר שלי בדיוק. כאילו זה לא היה בדיוק נראה לי הדבר הכי מגניב, כן? וזה ייצר את ההתייחסות הזהירה למציאות לפי התפקיד הספציפי שלי. לכן הוא אומר, תורה מביאה אותך לידי זהירות. ובאופן האישי, איך הוא כותב? על דרך פרט המביא לזה. הוא ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב באדם, מה אתה חייב בעולם, ועומק הדין עליה. ויצא לו מזה העיון במעשים הכתובים מספרי הקודש מן הלימוד במאמר החכמים, זכרונם לברכה, מעוררים על זה. זה מעורר אותך ממש לעבודה הספציפית שלך. אז עכשיו נתתי דוגמה כאילו קצת חיצונית ופחות כאילו לא מה שנקרא ניצחת. אבל אם אני מתבוננת על התפקיד שלי, בוודאי שאני יותר זהירה. בוודאי שאני ידע בדיוק מה כן ומה לא. זה מכוון אותי ממש, כן? אז א' תורה, שאמרנו שזה כמו פטנט רשום לדבר, וב' ההכוונה המדויקת של מה אני צריכה לעשות בעולם, זה נותן לי את הכיוון. והנה בזה ההתבוננות הזה, הערות והדרגה לשלמי הדעת ולפחותים מהם, ולכל ההמון כולו. אז נסביר שהוא מחלק פה את צורת העבודה לשלושה סוגים של אנשים. שלושה צורות בעצם לעבוד על המידה הזו. והנה בהתבוננות הזה הערות והדרגה לשלמי הדעת ולפחותים מהם ולכל ההמון כולו. שלמי הדעת תהיה להם ההערה במה שיתבאר להם, כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם ולא זולת זה, ושאין רע מחסרון השלמות והרחקה ממנו. כי הנה אחר שהתבאר זה אצלם, והתבאר להם כמו כן היות האמצעים אליו, המעשים הטובים והמידות הטובות, ודאי הוא שלא יתרצו מעולם להמעיט מאלה האמצעים או להקל בהם. אז באמת הרמח"ל מתאר מצב שאדם רוצה בעצם עכשיו להיות זהיר. איך הוא יקנה את זה? בעצם איך אנחנו נקנה את הזהירות? אז הוא אומר דבר ראשון, קודם כל על ידי תורה. הדבר השני זה מתחלק לשלוש. שלושה אנשים, שלושה סוגים של אנשים, שבאמת נגדיר את זה יותר מדויק, שגם בתוכנו יש את השלושה סוגים האלה. זאת אומרת, אצל כל אחד במידות שונות יש את הדרגות השונות האלה. למשל, שלמי הדעת, יש דברים שעצם זה שזה לא כך, אתה רוצה לתקן את זה שזה יהיה כך. אני אתן דוגמה פשוטה ומתוכה נגיע לעומק של הדבר. כשאת מסתכלת במראה בבוקר, אם השיער שלך פרוע, או כן, יש לך איזה נמרח לך האיפור, או שאני לא יודעת בדיוק, את רואה את זה. מה את עושה אוטומטית כשאת רואה את זה במראה? מה עושים? מיד מסדרים. את לא צריכה לעשות פה איזה עבודה נפשית מרחיבה. את לא צריכה כאילו שמישהו ישכנע אותך במיידי. את רוצה להגיע לשלמות. במיידי את רוצה שהמבט יהיה מתוקן. זאת אומרת, השיער שלך היה על הפנים, תזיזי אותם, כן? בפשוט של זה. בכלל לא צריך לשכנע אותך שאת צריכה להיות יותר מסודרת או יותר... כן? זה מה שאת מיד תסדרי את זה, אם זה מבולגן בעינייך כמובן. בסדר? זה שלמי הדעת, שכשהם רואים משהו לא מתוקן אצלם, במיידי, הם פשוט רוצים לתקן אותו, הם רק צריכים להסתכל במראה. נכון, נכון, נכון. אבל אני רוצה להגיד שגם לך בטוח יש חלק כזה שהוא כזה. זאת אומרת, זה נכון ששלמי הדעת באופן כללי, זה הצדיקים הגדולים, שברגע שהם רואים מידה לא מתוקנת אצלם במיידי, הם רוצים לתקן אותה. הם רק צריכים להסתכל במראה. להסתכל במראה זה מספיק, זאת אומרת להתבונן, זאת אומרת לעשות חשבון, זאת אומרת לשאול את עצמנו מה טוב, מה לא טוב. למשל, אם ישואל את עצמי מה לא טוב, מה לא טוב, מה טוב או לא טוב, בענייני שמירת הלשון. אז אם אני מגיעה להכרה שחלילה לא דייקתי בלשוני, דיברתי לשון הרע בזה, אני בוודאי ארצה לתקן את זה, אבל כן, זה לא שברגע שאני אראה את זה, אני ארצה כן, יהיה לי תירוצים, לא בטוח שאני ישר יגיע למקום השלם. לעומת דברים אחרים שאני אומרת שכל אחת שיושבת פה יש לה בטוח משהו שהיא עושה בצורה שלמה, שבאמת באמת לא יודעת, הכנסת אורחים, לעזור לחברה, כן? כל אחת יש לה את הנקודה, ולא תמיד זו אותה נקודה כמובן, אבל לכל אחת יש את הנקודה ששמה סגור לה, כאילו רק תראי לה את המצווה הזאת היא קופצת, כאילו זהו, אין פה דיון, בטוח, כל אחת חייבת למצוא אצל עצמה משהו אחד כזה, זה בטוח קיים אצל כל אחת, ושוב, כל הדרגות האלה נמצאים בתוכנו, השאיפה היא באמת להגיע לדרגה הגבוהה ביותר בהכל. אבל בוודאי שאנחנו, יש לנו שלוש מדרגות שאנחנו מתייחסים אליהן. אז המדרגה הראשונה באמת זה שלמי הדעת. אנשים שכל מה ש... ברגע שהם רואים משהו לא מתוקן, הם פשוט רוצים לתקן אותו, כן?
יש לי מלא דברים כאלה בעצמי. כאילו לא שאני...
מהמם, נכון?
אני אומרת שאני שלמי הדעת, אבל זה שאני רוצה לתקן משהו, זה לא כאילו, אוקיי, אם תקן את זה לא שומעת, כאילו...
לא, שזה הדבר היחיד שמונע ממך. זאת אומרת, כמו לסדר, כאילו, שתוך כדי שאת רואה את הבעיה, את כבר מתקנת אותה. זה שלמי הדעת. שתוך כדי את רואה שכאילו, את לא בכיוון מיד, כן, לא, רצון זה דבר מהמם. השאלה, למה הרצון? שזה באמת המדרגה השנייה. למה אני רוצה לתקן? הרבה פעמים זה כי לא נעים לי, או כי באמת אני רוצה, או כי אני רוצה ומצליחה, כן? זה נורא נורא תלוי מה הגדר. בשלמי הדעת, זה כאילו, למה נתת את הדוגמה של המראה? כי זה בפשטות הכי, הכי, כאילו אין פה, את לא מתאמצת עכשיו לעשות פה איזה שינוי דרמטי. בפשוט שלך, שאת לא יוצאת ככה. פשוט, מה, כאילו, מה יש לדון? גם אם את תתעייפי עכשיו, את צריכה להביא מברשת מאיזה קומה 10,000. אז תעשי את זה, כאילו, מה, כאילו, מה הדיון? אני אצא ככה.
נגיד, אני, אוקיי, אני אומרת, אני לא מדברת, זה נדבר בשמה, אוקיי? אז כאילו, אני אומרת, באמת אני צריך לתת אוקיי, נמצאת כן, זה סבבה, אבל
נכון, נכון. אז אנחנו לא מדברים על רצון, אנחנו מדברים על תיקון מיידי. זה אומר שמבחינתנו, אם אנחנו נבין, כן, שדיברנו לשון הרע, חלילה, אז שלמי הדעת בעיניי זה הזעזוע, כן, שאיך קרה דבר כזה, כמו שתצאי בלי בגדים מהבית. את לא תעשי את זה פשוט, את לא תרצי לעשות את זה. אם יתברר לך שיצאת, לא יודעת, מכירות את זה שלא יודעת מה, החצאית נתפסת, לא יודעת, המטפחת נופלת, לא יודעת, כל מיני דברים כזה עזועים. אם יעלה ודעת לך שזה קרה, שעה רק תנסי להירגע מהסיטואציה, נכון? כאילו לא נעים. זה ברמה הזאת. זאת אומרת, מה שאת מדברת זה ההתמודדות עם יצר הרע. כאילו שאני רוצה, אבל אני לא מצליחה. זה משהו אחר. אין את הפער הזה. שלמי הדעת זה אנשים שברגע שהם רואים את הבעיה, הם מעיפים אותה, כאילו נגמר, מה זה היה לשון הרע? וואו, נגמר.
זה אנשים בלי יצר הרע.
זה לא בלי יצר הרע, אלא שברגע שהם רואים את הבעיה, הם פותרים אותה. זה לא בלי, אין בלי יצר הרע. כן, זה יצר חיים. שוב, אני, זה מבלבל, כי אני תמיד אומרת אנשים ואז אני מסתבכת עם זה. זה לא אנשים, אלא מדרגות. זה מדרגות שאדם יכול להגיע אליהם. אדם יכול להגיע למדרגה, שוב, אמרתי לכם, אצל כל אחת יש בטוח משהו ששמע, נגיד, זה כאילו נראה שאין לה יצרה, בסדר? יצרה יכול להופיע כי זה כוחות חיים בכל מקום, אבל שכאילו, באמת, בטוב הלב שלה, טוב, היא בכלל לא מתלבטת. לא יודעת, אמא שלה רוצה שתעזור לה במשהו מסוים, היא תמיד אוהבת לעזור לו בזה. אין, ברור, 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 כאילו, אין לי שאלה. תראי, חלילה את אחד ההורים שלך עומד ליפול, מה לא תרצה, כאילו אין פה, מה, טוב בוא נחשוב אם אני רוצה עכשיו לקיים מצוות כיבוד הורים, לא רלוונטי, מה רלוונטי פה? זה בשלמות, יש לך שלמות בזה, בסדר? עכשיו תגידי, מה אין לך יצר הרע? מה הקשר? מה הקשר? אין לי יצר הרע פה, מה פתאום? ההורים שלי עומדים ליפול, אני לא אתפוס אותם, מה השאלה? בסדר? אז יש מקומות בנפש שלנו וזה יותר פחות אנשים ויותר מדרגות, שוב, יש אנשים, משה רבנו ודאי, כמובן מדרגות מתחת לזה, אבל הרב מרדכי אליהו, לא יודעת, רבנים גדולים שבאמת זכו שהחיים שלהם יהיו מאוד מאוד תואמים לשלמי הדת, שזה כל עניינם וכל מאוויים. להגיד שלא היה להם יצר הרע, אני לא רבנית לעניין, אין לי מושג. אבל ברור שההתמודדות היא אחרת, כאילו שהיא בשלמות. זמננו תם. אני לא... אמנם אתם לא אוכלות, אבל אנחנו צריכות לסיים. טוב, אז להתראות. צום מועיל, בעזרת השם, גאולה שלמה.
Yeah.